אנחנו נלמד היום פרק פי ג' בתהילים. פרק פי ג' גמור מרצף הפרקים שאסף אמר. פסוק א', שיר מזמור לאסף. הפרק הזה, כמו שכתוב במפרשים, מופיע גם בכותרת על התהילים, זה תפילה מיוחדת שהתפלל על המלחמות שהיו בזמן המלך יהושפט, שבאו כל האומות והגויים להילחם נגדו, ועל זה הוא מתפלל הקדוש ברוך הוא שיציל את עם ישראל. זהו פסוק ב', אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. היינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל דומי לך, אל דומי לך, הכוונה היא אל תשתוק. דומי מלשון דממה, אל תשתוק, אל תחרש, תחרש זה עוד מילה נרדפת לאותו משמעות, לא לשתוק, ואל תשקוט. היינו אל תנוח ואל תעצור ולהיפרע באויבים. אמרנו קודם שהמפרשים אומרים שזה הולך למלחמת, שמלחמה נגד יהושפט. אני רק מעניין לציין שהספורנו כותב שזה תפילה על מלחמת גוג ומגוג. כל פנים, רק נתייחס לביטוי הזה שיהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אל דומי לך, זה נשמע כזה ביטוי מאוד חזק, בוא לשולל, אל תשתוק, אל תנוח. אז הרבי מביא בשיחותיו שבאמת יהודי יש לו כוח בתפילות שלו לתבוע מהקדוש ברוך הוא בצורה כזו, והקדוש ברוך הוא שומע את התפילה של יהודי, זאת אומרת ביטוי כמו כבן המתחתה לפני אביו, כמו חוני המעגל שביקש את הגשם בצורה כזו. פסוק ג', כי הנה אויביך יהמיון ומסניך נשאו ראש. אויבים מדברים ביניהם, ימיון זה גם מלשון דיבורים וגם מלשון המונים, בהמוניהם הם מדברים ומאיימים להשמיד אותנו, והם נשאו ראש, הם עולים מעלה מעלה כדי שיצליחו ביחד לגבור על עם ישראל. פסוק ד', על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. בעורמה, בסוד, היינו בצורה שלא יתפסו, הם מביאים כל מיני עצות ודרכים איך הם יוכלו להתגבר על עם ישראל, שעם ישראל נקראים צפוניך. צפוניך זה אלה שהם צפונים, הם נסתרים בך, בביטחון שלהם בך, הם נמצאים תחת חסותך, והגויים באים נגדם. רבי בביא באחד המקומות, שכאן גם מרומז, סוד זה גם מרמז על הפנימיות הנשמה של יהודי, שמתעוררת בלימוד של פנימיות התורה, שזה מחבר יהודי לסוד, לפנימיות של הבורא, ועיקר השנאה של עשיו ליעקב, עיקר השנאה של הגויים לעם ישראל, זה בגלל שמפריע להם הסוד, הפנימיות של היהודי. אותה נקודה שבהם מתבטא שהיהודי הוא מעליהם ובעין ארוך אליהם, הוא מחובר לפנימיות של האלוקות, זה הדבר שבעצם בעיקר מפריע להם. אז על עמך יערים וסוד, מרומז גם מה הנקודה העיקרית שמפריע להם. פסוק ה', אמרו לכו ונחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. האומות אומרים אחד לשני שהם רוצים להחריט את עם ישראל, שיותר גוי הם לא יהיו, עם הם לא יהיו. אם יישארו, יישארו רק מעטים, הם מפוזרים, ואז הם כבר לא יהיו כעם, ואז לא יזכרו בכלל שהיו עם כזה, עם ישראל. פסוק ו', כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אותם אומות בינם לבין עצמם היו תמיד במריבות, אבל עכשיו משום מה הם כולם נהיו באחדות יחדיו, האחדות המאחדת אותם, כי הם בעצם יחד נגד עם ישראל. עליך ברית תכרותו, הברית שהם קורטים נגד עם ישראל היא בעצם ברית עליך, נגד הקדוש ברוך הוא. למה זה עליך? אז המפרשים מתייחסים לדיוק הזה, למשל רש"י אומר, שמכיוון שלפי דעתם, כמו שאמר בפסוק הקודם, לא יזכר שם ישראל עוד, אז אם לא יזכרו את שם ישראל, אז גם לא יזכרו את אלוקי ישראל. אז בעצם הכוונה שלהם זה עליך. הרד"ק אומר שמכיוון שהם רוצים להילחם עם ישראל, והם טוענים שהקדוש ברוך הוא לא יוכל להושיע את העם ישראל במקרה הזה, הם בוטחים בכוח שלהם נגד עם ישראל, אז זה כעצם גם עליך. כאילו אמירת חוצפה נגד הקדוש ברוך הוא שהוא כאילו לא יכול להושיע אותו. פסוק ז', ועלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. בא לתאר את האומות שמסתובבים נגד עם ישראל, אז הם באו להילחם נגדם, יש כאן רשימה, אדום, ישמעאל, מואב, הגרים, הגרים זה הבנים הצאצאים של הגר, הנוספים הם נקראים בשם כללי הגרים. למה כתוב אוהלי אדום? מה קשור האוהלים? אז יש שני התייחסויות במפרשים. זה שאומרים שהם באו בתכנון שאם הם לא יצליחו לגמור את המלחמה מהר, אז הם הביאו אותם את האוהלים, הם מוכנים להישאר גם הרבה זמן עד שהם יצליחו. יש שאומרים שאת האדומים מכנים אותם יושבי אוהלים, שהם לא כאלה יציבים, אז מכנים אותם יושבי אוהלים. ככה או ככה זה רשימת הגויים האלה שבאו, ופסוק הבא ממשיך לתאר עוד גויים נוספים שהצטרפו למלחמה נגד עם ישראל. פסוק ח', גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, כל האומות הללו, כולם יחד נגד עם ישראל. כמו שאמרנו קודם, או בזמן יושפט או בגוג ומגוג. פסוק ט', אחרי שהבאנו את כל הרשימה, מוסיפים גם אשור נלווה עמם. היו זרוע לבני לוט סלע. מה זה גם אשור נלווה עמם? כאילו מוסיפים כאן חידוש, שחוץ מהרשימה הארוכה שהיה לנו בפסוק ז' וח', גם אשור. מה החידוש על אשור? אז המפרשים אומרים, רש"י, המצודות אומרים, שבהיסטוריה שלנו על אשור, בתורה, למשל בדור הפלגה, אז אשור כתוב יצא משם. הוא לא רצה להצטרף נגד אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא שמע יותר על דרך טובה יותר. וגם, ופה, במלחמה הזו, אז גם אותו אשור שמוכר לנו כאחד שלא מצטרף נגד, אבל פה הוא גם נלחמים, הוא גם נלווה עמם, הוא גם מצטרף לגויים. או המצודות מוסיף שהשור ההוא הרי אצל סנחריב את גבורת השם, בכך שהוא העמית את כל חיילי סנחריב, ולמרות זאת הם חידוש שהם לא לקחו לקח ומצטרפים. והם היו זרוע, הם באים לעזור למי? לבני לוט. מי זה בני לוט? זה המון ומואב שהזכרנו אותם קודם, הם בני לוט. אז הם באו לעזור לבני לוט. אז באה בקשה פה של אסף, מכאן והלאה, איך הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יתייחס לאותם גויים. הוא אומר להם ככה בפסוק י', עשה להם כמדיין, כסיסרה, כיבין בנחל קישון. שאתה הקדוש ברוך הוא תעשה לאותם גויים כמו שעשית למדיינים כשגדעון בא להילחם נגדם. יש שם הסיפור ש 300 איש תקעו בחרב, וזה הביא כזו בעלה אצל המדיינים שהם היו בטוחים שבאים כמויות אדירות, ואז הם נפלו חרב איש על אחיו מרוב בעלה ופחד. או כסיסרה שאנחנו מכירים, שיעל הרגה, ברק בן אבינועם היה, ויעל הרגה את סיסרה, או יבין היה בתקופה של סיסרה, הוא היה המלך, אז כיבין מנחל קישון, שזה כמו שמופיע בשירת דבורה, שנחל קישון גרפם, שהם כולם היו בנחל קישון ונפלו, אז הוא מבקש שכמו שהייתה מפלה, למדיין ולסיסרה וליבין, ככה שיהיה מפלה גם לכל אותם גויים שבאו כרגע. פסוק י' נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. מה זה עין דור? אז רש"י מעניין כותב, לא יודע להחליט אם זה היה בזמן גדעון או בזמן ברק, דיין אם זה מדיין או סיסרה. לעומת זאת יש מפרשים אחרים שאומרים באופן ברור שזה כן היה בזמן סיסרה על ידי ברק, שאז יבין היה מלך גם על עין דור, ואז הם נשמדו בעין דור והם היו כדומן. מה זה דומן? דומן זה כמו זבל. זאת אומרת, הם הרגו אותם בצורה כזו שהם היו מפוזרים כמו זבל על פני האדמה. ממשיך הלאה פסוק י"ב לבקש עוד דוגמאות של אלו שקיבלו מפלות, שגם הם עכשיו יקבלו את המפלה הזו. פסוק י"ב, שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכמו. היינו מבקש נדיבמו, זה השרים שלהם, הנדיבים שלהם. אז אומר, שיתמו נדיבמו, תשים את השרים שלהם, תשית, תהיינו, תשים את השרים שלהם, שהסוף שלהם יהיה כמו עורב וזאב. עורב וזאב זה שמות של שרי מדיין, שנהרגו. קראו להם, היה אחד עורב, אחד זאב. אותו דבר החצי השני של הפסוק. נסיכמו, זה הנסיכים, המלכים. היה מלך זבח, היה מלך צלמונה. ושניהם קיבלו מפלה מלכי מדיין. אז כמו שהיה מפלה לשרי מדיין ולמלכי מדיין, תהיה מפלה גם להם. למה? פסוק י' ג' אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים. כי מה אומרים כל אותם גויים שבאו כרגע למלחמה? הם חושבים שהם יוכלו לרשת את נאות אלוקים. מה זה נאות אלוקים? או שזה הכוונה היא לבית המקדש, נאות כמו הבית, בית המקדש, או שזה הולך על ארץ ישראל כולה או על עם ישראל. אז ככה תפיל גם את המלאכים הללו, כי הם אמרו אלה שבאו אז שרים בלק ואלה שרי מדיין, הם באו וחשבו שהם יפילו את נאות אלוקים, אז ככה גם תפיל את אלה המלאכים שבאו על יושפט. פסוק י' אלוהי שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כמו קש שמתגלגל כשבא הרוח, כגלגל המפרשים אומרים, יש את הקצוות של הקש שבא בחורף רוח קלה, זה מעיפה אותם, וזה דומה כמו גלגל שאף ברוח. אז ככה הוא אומר, תעיף אותם כמו שהרוח מעיפה את הקש בקלי קלות. פסוק תתוו, כאש תיבר יער וכלהבה תלהט ערים. כמו שכשנדלק אש ביער, אז מכיוון שהעצי היער הם צפופים אחד לשני, אז אש אחד, אש בעץ אחד, מיד עובר לעץ השני, ותוך זמן קצר כל היער נמצא בשריפה גדולה. אותו דבר בהרים, שיש רוח חזקה, ויש שם עצים, אז הלהבה עוברת במהירות עצומה מעץ לעץ, והכל נופל. אותו דבר שהאויבים האלה שיפלו אחד חרב איש באחיו, ושכולם יפלו ולא ישמע מהם שום דבר. כמו שהוא ממשיך בפסוק ט' ז', כן תרדפם בסעריך ובסופתך תבעלם. אותו דבר, אתה תרדוף את האויבים בסעריך, בסערה, ברוח, סופתך, בכעס שלך, תגרום להם בעלה ושכולם יתבטלו. פסוק י' ז', מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. הם רצו שיהיה קלון לעם ישראל, אז תמלא את הפנים שלהם בקלון. ואז הם יגיעו לכזה מצב שהם יקלטו שאין להם כוח ושהקדוש ברוך הוא מעניש אותם, אז פתאום הם יתחרטו על המעשים שלהם. הם יבקשו את שמך השם, יבקשו כבר להתקרב אליך חזרה, אז הוא מבקש שהבקשה שלהם לא תתקבל. פסוק י"ח, יבושו ויבעלו עדי עד ויחפרו ויובדו. זאת אומרת, אפילו אחרי זה שהם יתחרטו וירצו לשוב, שהחרטה לא תועיל להם, ושהם יישארו מבוישים ומבועלים לנצח, ותמיד יהיו בבושה ובאבדון ללא שום תקומה. ואז זה יגרום לכך, פסוק יוטט, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך, עליון על כל הארץ. אז כל העולם ידע שכל הבריאה אין שום כוח לאף אליל ולשום אומה ולשום דבר, רק הקדוש ברוך הוא היחיד והוא העליון, והוא שולט ומנהיג את עם ישראל ושומר ומגן עליהם מכל צרה ומכל אויבים.